יבמות, דף קוף חף, תחילים בעזרת השם, דף קוף יתת עמוד ב' במשנה. משה רבינו, ביום מותו, מברך את כל אחד משבטי ישראל. השבט הראשון, שבט ראובן, מקבל ברכה מיוחדת. יחי ראובן ואל ימות. שואלים, למה ראובן קיבל את הברכה? שהוא יחיה ולא ימות. ומיישבים בדרך צחות, במהלך המסכת, מסכת יבמות, כל כך הרבה פעמים הבאנו כל מיני מקרים של ייבום, דיברנו על ראובן מת בלי בנים. כמה פעמים אמרנו את המשפט הזה, ראובן מת בלי בנים? כל כך הרבה פעמים הוא מת. צריך ברכה מיוחדת, יחי ראובן. כך אומרים בדרך צחות. שתי יבמות. דהיינו, נשים של שתי אחים, של שני אחים. כדי להבין את המקרה, נשתמש עם התרשימים, והפעם לא מתוך הספר מראה יבמות, כי בספר מראה יבמות כבר הסתיימו התרשימים. נשתמש בתרשימים מהביאור של מטיבטה, ממהדורת עוז והדר, מי שיש לו גישה, ומי שאין לו ינסה אולי לבד לחשב. נשתמש עם השמות שלהם. שני אחים ראובן ושמעון. ראובן נשוי לאישה בשם שרה, שמעון נשוי לאישה בשם רבקה. שרה ורבקה נקראות שתי יבמות, הם נשי שני אחים. הם אנשים של ראובן ושמעון. הן באות מחוץ לארץ, זו אומרת, מת בעלי, שרה אומרת, מת ראובן בעלי. הנה שוב פעם, מת ראובן. וזו אומרת, מת בעלי. רבקה אומרת, מת שמעון בעלי. ואמת ובלי בנים. אנחנו מאמינים לאישה שבעלה מת, היא נאמנת. אבל, בדף קי"ז זין, המשנה אומרת, יבמה לא נאמנת להעיד להבימתה. זאת אומרת, אנחנו לא מאמינים נאמר לרבקה במה שהיא מעידה, מה שזה נוגע ביחס לשרה. אנחנו לא מאמינים לשרה במה שהיא מעידה, במה שזה נוגע ביחס לרבקה. למה? אתה אמור, מכיוון שנאמר, רבקה מעידה לשרה שראובן בעלה מת. אז אם כן, אם הוא מת בלי בנים, שרה נופלת לייבום לפני שמעון בעלה של רבקה, ואז אם כן, שרה ורבקה הופכות להיות צרות, שונות זו לזו. אז יכול, מכיוון שיכול להיות שהן תהיינה צרות, כבר יכולה להיות שנאה ביניהם, לכן הן לא נאמנות להעיד זו לזו, כי הן יכולות לקלקל אחת לשנייה. ולכן, אמנם כששרה אומרת שראובן בעלה מת, היא נאמנת, אבל הרי היו כאן רק שני אחים, ראובן ושמעון, לא היו להם אחים נוספים במקרה הזה. ואם כן, הרי אם ראובן מת בלי בנים, שרה זקוקה לייבום. בפני אח של בעלה, שמעון. אבל רבקה, אשתו טוענת שהוא מת ומאמינים לה כלפיה, כלפי רבקה. אף על פי כן, זו אסורה. שרה אסורה להינשא לאחרים. מפני שהיא זקוקה לייבום לפני בעלה של זו, בפני שמעון, בעלה של רבקה. ואף על פי שרבקה אומרת ששמעון בעלה מת ומאמינים לה כלפיה, אבל לא מאמינים לה כלפי שרה, וזו, רבקה גם כן אסורה להינשא לאחרים, למרות שהיא מעידה שבעלה שמעון מת, כי אם בעלה שמעון מת היא זקוקה לייבום לפני ראובן. אבל שרה, אשתו של ראובן טוענת שראובן מת, אבל מאמינים לשרה רק כלפי שרה, לא מאמינים לה כלפי רבקה, כי לא נאמנת להעיד בשביל יבימתה. לכן אסורה מפני בעלה של זו, מפני ראובן בעלה של שרה. זה המקרה הראשון. מקרה שני, פשוט מדהים. בדרך כלל כשאישה יש לה עדים, אז זה נותן לה חיזוק לטענות שלה. כאן דווקא בגלל שיש לה עדים, השנייה מרוויחה. לזו עדים. שרה יש לה עדים שראובן בעלה מת. ולזו אין עדים. רבקה אין לה עדים ששמעון בעלה מת, אלא היא נאמנת על עצמה. את שיש לה עדים, שרה שיש לה עדים שראובן בעלה מת, אסורה להינשא לאחרים. כי אנחנו מאמינים לך, בסדר, ראובן מת, אנחנו מאמינים לך גם בלי עדים. אבל אם ראובן מת, את זקוקה לייבום לפני אחיו שמעון. כן, אבל אשתו טוענת שהוא מת, אבל היא לא נאמנת כלפייך. אבל, ואת שאין לה עדים. דווקא רבקה, שאין לה עדים ששמעון בעלה מת. היא זו שמותרת לאחרים. למה? כי מאמינים לה ששמעון בעלה מת, כי אישה נאמנת לומר שבעלה מת. ומאמינים לה גם שאח של בעלה היחיד גם כן מת, כי הרי יש עדים שהוא מת, שראובן מת. מקרה שלישי, אין עדים. לזו בנים, שרה יש לה בן אברהם, מראובן כמובן, ולזו אין בנים, רבקה אין לה בן משמעון. עת שיש לה בנים, שרה שיש לה בן מראובן, מותרת, כי מאמינים לה שבעלה מת והיא לא זקוקה ליבום, כי הוא השאיר בן. ועת שאין לה בנים, רבקה שאין לה בנים משמעון, אסורה, כי מאמינים לה ששמעון מת, אבל אולי ראובן, אח של בעלה, חי והיא זקוקה לו ליבום. מקרה רביעי, וכאן אנחנו מוסיפים, היו שני אחים, ראובן ושמעון, מוסיפים עוד שני אחים, לוי ויהודה. זאת אומרת, היו כאן ארבעה אחים, ראובן, שמעון, לוי ויהודה. שרה טוענת שראובן בעלה מת, ולכן היא התייבמה לאחיו לוי. רבקה טוענת ששמעון בעלה מת, ולכן היא התייבמה לאחיו יהודה. נתייבמו. מתו היבמים. לוי ויהודה מתו. אז לפי התנא הראשון, חוזרות להיות אסורות להינשא. למה? כי בעצם שרה הייתה נשואה לראובן, והיא טוענת שראובן מת, התיימה ללוי. בסדר, לוי מת, אבל עכשיו אולי שמעון חי. כן, אבל רבקה, אשתו של שמעון טוענת שהוא מת, אבל היא לא נאמנת כלפי שרה. וכן אותו דבר רבקה. היא טענה ששמעון בעלה מת, התיימה ליהודה. עכשיו יהודה מת. היא זקוקה ליבום לפני ראובן. אולי, אבל אשתו של ראובן טוענת שהוא מת. אבל היא לא נאמנת כלפי רבקה, היא לא נאמנת כלפי היבמה השנייה. לכן אסורות להינשא לאחרים. רבי אלעזר אמר, הועיל והותרו על סמך עדותם ליבמים, כרי בעצם הסמך מה שרבקה אמרה ששמעון בעלה מת, התייבמה לאחיו יהודה. ועל סמך מה ששרה אמרה שראובן בעלה מת, התייבמה ללוי. הותרו לכל אדם, לכן הן כבר מותרות להינשא לאחרים, הן נאמנות לגמרי, גם במה שנוגע ליבמה. זאת אומרת, כשלמשל רבקה אומרת ששמעון בעלה מת, והיא הלכה והתייבמה ליהודה, אז היא כבר נאמנת אפילו כלפי שרה. ולכן שרה אין לה כעת יבם, אם שמעון מת, אח של בעלה היחיד. בגמרא תברר את הטעם של רבי אלעזר, להמשך. אבל לפני כן הגמרא מביאה ברייתא שמבארת מקרה נוסף, תנא. ראובן נשוי לשרה, שמעון נשוי לרבקה. ושרה ורבקה טוענות שהבעל שלהם מת. לזו עדים ובנים. שרה יש לה עדים שראובן מת, ויש לה גם בן אברהם מראובן. ולזו רבקה אין לה לא עדים שבעלה מת ולא בנים ממנו. וראובן ושמעון הם שני האחים היחידים. אז שתיהן מותרות. למה? שרה מותרת מכיוון שיש לה בנים, אז היא לא זקוקה ליבום. ורבקה מותרת מכיוון שהיא נאמנת לומר ששמעון בעלה מת. ובעצם אם הוא מת, היא זקוקה ליבום לאחיו. יש לו רק אח אחד, ראובן. יש עדים שראובן מת. אז אין לה שום יבם, אז היא מותרת להינשא לאחרים. למדנו בסוף המשנה, שאם היו ארבעה אחים, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, וראובן היה נשוי לשרה, שמעון היה נשוי לרבקה, שרה טוענת שראובן מת והתייבמה ללוי, רבקה טוענת ששמעון בעלה מת, והתייבמה ליהודה, נתייבמו. ולאחר מכן מתו לוי ויהודה היבמים. אז לפי התנא הראשון, הן אסורים להינשא. למה? כי כעת שרה אסורה להינשא, מכיוון שהיא זקוקה ליבום משמעון. אפילו שאשתו של שמעון, רבקה, טוענת ששמעון מת, היא לא נאמנת כלפי שרה, ורבקה אסורה להינשא לאחרים, מכיוון שזקוקה ליבום לפני ראובן. אפילו שאשתו של ראובן, שרה, טוענת שראובן מת, אבל היא לא נאמנת כלפי רבקה, לכן שתיהן אסורות לפי התנא הראשון. רבי אלעזר אמר, הועיל ועל ידי מה ששרה ורבקה אמרו, שהבעל של האמת הותרו ליבמים, הם הותרו להתייבם, שרה התייבמה ללוי ורבקה התייבמה ליהודה, הותרו לכל אדם. והבטחנו במשנה שבגמרה התבהר הטעם של רבי אלעזר. בגמרה מביאה, באי רבא, רבא מסתפק, מה הייתה עמד רבי אלעזר? למה אחרי שהם התייבמו על סמך העדות שבעליהם מת, הם כבר נאמנות גם כלפי יבימתם? מה אתה? האם אתה אמו משום דקה סבר? חידוש גדול. אפילו שבמשנה למדנו שיבמה לא נאמנת להעיד ליבימתה. זאת אומרת, כמו במקרה שלנו, ששרה נשואה לראובן ורבקה נשואה לאחיו שמעון, שרה לא נאמנת להעיד כלפי רבקה ורבקה לא נאמנת להעיד כלפי שרה, כי הן חוששות, הן יודעות שיכול להיות שהן תהיינה יום אחד צרות, כי הרי אם ראובן, למשל, בעלה של שרה ימות, בלי בנים, היא תיפול ליבום לפני שמעון, ואם שמעון ייבם אותה, אז היא תהפוך להיות שרה של רבקה. שרה ורבקה תהיינה שתי נשותיו של שמעון. אז לכן הן כבר עכשיו לא נאמנות אחת על השנייה. זאת אומרת שהסיבה למה יבמה לא נאמנת להעיד ליבימתה, כי יכול להיות שהיא תהיה צרתה. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שצרה נאמנת להעיד לצרתה, אז ודאי שיבמה תהיה נאמנת להעיד ליבימתה. עכשיו, אם נאמר שרבי אלעזר סובר, צרה מעידה לחברתה. גם אם הם ממש היו שתי נשים שנשואות לבעל אחד, הן נאמנות להעיד אחת בשביל השנייה. אז אם כן, אז לכן אולי נאמר שזו הסיבה שברגע שבאה שרה ואומרת למשל שראובן בעלה מת, ובאה רבקה אומרת ששמעון בעלה מת, אז רבקה לא זקוקה ליבום, כי למי תתייבם? לראובן? הרי שרה אומרת שבעלה ראובן מת, ואנחנו מאמינים לה, אפילו אם היא תהיה צרתה, אז אם כן, אין לה למי להתייבם, אז היא מותרת לאחרים. זה כמו שבעלה מת, ואין לו אחים. זה אפשרות אחת. ואז זה לא קשור דווקא למקרה המורכב שעליו דיברנו, שהיו ארבעה אחים וכל המקרה הזה, אלא באופן כללי, סובר רבי אלעזר שצרה מעידה לחברתה. זה אפשרות אחת. עוד דילמה. אולי רבי אלעזר מודה להלכה שהמשנה אומרת שצרה לא נאמנת להעיד לחברתה. וכאן, אומר רבי אלעזר, בדרך כלל, צרה לא נאמנת להעיד לצרתה. כי רוצה לקלקל את צרתה. אבל כאן, היא אומרת, נאמר, רבקה אומרת ששמעון מת, והיא הלכה והתייבמה ליהודה. אם זה לא נכון ששמעון מת, בסוף שמעון יחזור, היא תהיה אסורה גם לשמעון וגם ליהודה שהתייבמה אליו. ואם כן היא קלקלה לעצמה, אז לכן אנחנו מאמינים לה, כי היא לא תקלקל לעצמה, משום די לא מקלקל לנפשה. אם הלכה והתייבמה ליהודה, זה אומר שבאמת נאמנת לומר ששמעון מת, גם ביחס לשרה יבימתה. אז אולי זה הסיבה שסובר רבי אלעזר, שהיא נאמנת. למה נפקא מינה בין הטעם הראשון לטעם הזה? לאנסווי, לחתן את הצרה, את האישה השנייה, מקמי דידה לפני שהיא מתחתנת. מקרה פשוט, אדם נשוי שתי נשים, אחת מהן באה ואומרת שבעלה מת. ואם כן, היא מותרת להינשא לאחרים, נאמר שהוא מת עם בנים. וגם צרתה, אם רבי אלעזר סובר שהיא נאמנת להעיד לצרתה, שתיהן מותרות להינשא לאחרים. שאלה היא האם אנחנו ממתינים קודם שזו שהעידה תתחתן עם מישהו אחר, או שאפשר שהאישה השנייה תתחתן עם מישהו אחר על סמך העדות הזאת של הצרה. זה תלוי בשתי הטעמים. היא אמרת, אם תאמר שהטעם של רבי אלעזר, כי צרה מעידה לחברתה. שום בעיה לסמוך על עדות של צרה. אף על גב לא אינסיב, אם כן גם אם אותה שהעידה לא התחתנה בעצמה, מנסיבינה לצרה, הצרה יכולה להתחתן, על פי העדות שלה. אבל היא אמרת, תאמר שעתם של רבי אלעזר, משום שהיא העידה שבעלה מת ובעצמה עשתה מעשה והתחתנה עם מישהו אחר, שהיא לא מקלקלה נפשה, אם לא שזה נכון, לא הייתה מתחתנת עם מישהו אחר, ואז מקלקלת לעצמה, כי בעצם אם האדם באמת חי והתברר שהוא חי, היא תהיה אסורה גם עליו וגם על השני שהתחתנה איתו. מכיוון שהרחב התחתנה עם מישהו אחר היא נאמנת, אז רק אם אינסיב, אם היא התחתנה באמת, זו שהיא ידעה, מנסיבינה לצרה, נוכל לחתן גם בצרתה. כי בזה שהיא התחתנה, היא מוכיחה שהעדות שלה היא נכונה. והיא לא מתכוונת לקלקל את צרתה, כי היא בעצמה מתקלקלת אם זה באמת לא היה נכון. ולא תקלקל לעצמה. אבל היא לא, אינסיבים בעצמה, היא לא התחתנה זו שהעידה, לא מנסיבינה לה לצרה, לא נחתן את השנייה. מה, מה באמת הטעם של רבי אלעזר? תשמע. רבי אלעזר אמר, הועיל והותרו ליבמין, הותרו לכל אדם. דבר על המקרה שבו היו, המקרה הרביעי במשנה, שבו היו ארבעה אחים, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, ראובן נשוי לשרה, שמעון נשוי לרבקה. שרה אומרת שבעלה ראובן מת, לכן התייבמה ללוי. רבקה אומרת ששמעון בעלה מת, הלכה והתייבמה ליהודה. הועיל והותרו ליבמים, הועיל ושרה ורבקה הותרו ללוי ויהודה, יבמיהם. אז כשלוי ויהודה מתים בעצמם, בלי בנים. אז הותרו לכל אדם. זאת אומרת, עכשיו שרה כבר נאמנת שראובן בעלה מת, גם ביחס לרבקה, ולכן אמנם שמעון בעלה מת, והיא אמורה ליפול לפני ראובן לאיבום, לא, אבל ראובן מת, מאיפה אני יודע? כי יבימתה, העידה, והיא נאמנת. וכן, להפך, שרה גם כן, מסתמכת על העדות של רבקה, ששמעון בעלה מת, ולכן אין לה כעת יבם, ולכן היא מותרת לנסה לאחרים, שבעלה מת. אבל תדייק, הועיל והותרו ליבמים, הועיל והם עשו מעשה על פי העדות שהם העידו שהבעל של האמת, הותרו לכל אדם. היא אמרת בשלמה, האם תאמר שטעמו של רבי אלעזר, דהי לא מקלקל הנפשה. שאישה נאמנת, אפילו צרה, להעיד בשביל, להעיד עדות שהבעל מת, לטובת צרתה גם כן, במקרה שהיא לא מקלקלת לעצמה, כי היא התחתנה עם מישהו אחר, על סמך העדות הזאת, ואם באמת בעלה חי, היא תתקלקל, כי היא תהיה אסורה גם על בעלה וגם על האדם האחר. היינו, דכי אינסיב מנסיבין על המובן, למה הוא תולה את היתר של היבמה לכל אדם, ביתר שהתייבמה ליבם. כיוון שרבקה למשל התייבמה ליהודה, אז אנחנו כבר סומכים על העדות שלה, שהיא אומרת ששמעון בעלה מת, גם ביחס לשרה, ברגע ששמעון מת, אז אין לה יבם, והיא מותרת לאחרים. אלא היא אמרת, אם תאמר שהטעם של רבי אלעזר משום דצרה מעידה לחברתה. כל צרה לא שונאת את צרתה, ואם היא מעידה שבעלה מת, זה עוזר גם לצרה, אין שום בעיה. אז בשביל מה צריך להמתין שהיא תתייבם? אף על גב ללא אינסיב. גם במקרים הראשונים במשנה, שהיא לא התחתנה על סמך העדות שלה, נמי גם כן עתיר לכל אדם על פי העדות שלה, עתיר לצרתה. אלא שמה מינה, מה אתה רואה מכאן? תעמד רבי אלעזר, למה הוא מתיר? משום דאינסיב הוא, כי זו שהעידה שבעלה מת הלכה והתחתנה עם מישהו אחר על סמך העדות של עצמה. משום דאינסיב הוא, וזה הטעם, ולא משום, ולכן אנחנו רואים שהיא לא מקלקלה נפשה, ולא משום שהיא מגידה לצרתה, אלא מכיוון שהיא על סמך העדות שלה שבעלה מת הלכה והתחתנה עם מישהו אחר, ואם בעלה היה חי, היא לא הייתה מתחתנת עם מישהו אחר. כי בעלה יחזור, שיבואו ויעידו שבעלה חי, תהיה אסורה גם על בעלה וגם על השני. אז אתה רואה שאתה אמור, שמכיוון שהיא בעצמה עשתה מעשה על פי העדות של עצמה, שעל פי המעשה הזה, אם העדות שלה לא נכונה, היא מקלקלת לעצמה, אז במקרה כזה, מכיוון שהיא לא תקלקל לעצמה, והיא עשתה את המעשה הזה, זה אומר שמה שהיא מעידה זה נכון, וזה נאמן, היא נאמנת גם ביחס לצרתה. דוחה גמרא זה לא ראיה. יכול להיות שתמיד רבי אלעזר סובר שצרה מעידה חברתה. ולמה הוא מדבר דווקא על מקרה שבו היא התייבמה על פי העדות של עצמה? כי רבי אלעזר בא לדבריהם של חכמים, כאמר לו. ככה הוא אומר להם. לדידי, לפי שיטתי, צרה תמיד מעידה לחברתה. היא נאמנת. להעיד אפילו לטובת חברתה. אפילו סתם. אדם שנשוי שתי נשים, אחת מהם אומרת שהוא מת, גם השנייה מוטלת לנסה לאחרים. איך אפשר לבאר את דבריו של רבי אלעזר? ואף על גב זה לא אינסיב. גם אם הצרה שמעידה לא התחתנה בעצמה על פי העדות שלה, השנייה מותרת להינשא לאחרים. מסיבין אין לה לצרתה. אלא לדידכו, אתם שאתם סוברים שצרה לא נאמנת להעיד לצרתה, כי רוצה לקלקל לה. לפחות, הודו לי מי את, מכל מקום תודו לי, דהיך דאינסיב, היא מעידה שבעלה מת, ועל פי זה הלכה התחתנה עם מישהו אחר. ואם זה לא נכון שבעלה מת, היא מקלקלת לעצמה. אז ודאי שבעלה מת, והיא תהיה נאמנת אפילו לצרתה, מנסיבינן לה אפילו לצרתה, משום די לא מקלקל לנפשה, כי אם זה לא היה נכון, היא לא הייתה מתחתנת על פי דבריה, כי היא בעצם מקלקלת לעצמה. ורבנן לא סומכים על העדות. אומרים לרבי אלעזר, אתה קודש הקודשים, אתה זך המידות, אבל אנחנו יורדים לסוף דעתם, גם של האנשים השפלים ביותר, ואנחנו יודעים. יכולים לאנשים להגיע לכזאת שפלות, מתוך שנאה, תמות נפשי עם פלישתים הוא דקה עבדה, כמו שהיה אצל שמשון, שהוא שבר את העמודים של האולם, ששם הפלישתים שמו אותו בשבי, בשביל לנקום באויבי ישראל, הוא היה מוכן שתמות נפשו עם פלישתים. ככה גם היא, להבדיל כמובן, שמשון היה צדיק, כל מעשיו לשם שמיים, אבל יכולה צרה להגיע לכזאת צינה לצרתה, שהיא תהיה מוכנה להעיד שבעלה מת. תתחתן עם מישהו אחר. ובאמת בעלה חי. בשביל להרוס לצרתה, שתסתמך על העדות הזאת, שתתחתן עם מישהו אחר גם, כן? ואז הבעל יחזור, שתיהן תהיינה אסורות עליו ואסורות לבעל השני, העיקר שהצרה תפסיד מרוב שנאה. לכן היא לא נאמנת. כך אפשר לבאר. אז חוזרת השאלה, מה הטעם של רבי אלעזר? עדיין אפשר לומר את שני הדרכים. אפשר לומר שהוא תמיד מתיר לצרה להעיד לצרתה, ואפשר לומר שרק מתי שהיא בעצמה עשתה מעשה על פי העדות שלה, שאילו זה לא נכון, היא מקלקלת לעצמה, רק אז צרתה יכולה לסמוך על העדות הזאת. תשמע, האישה שהלכה עם היא ובעלה למדינת הים, והיא באה וחוזרת ואמרה, מת בעלי. היא נאמנת. כלפי עצמה, תנסה, ותיטול כתובתה. אבל כלפי צרתה וצרתה אסורה. רבי אלעזר אומר, הועיל ואותרה היא. עצם זה שהיא מותרת בעצמה, התחתן עם מישהו אחר. אותרה נע מצרתה, צרתה גם כמותרת להתחתן עם מישהו אחר. רבי אלעזר אומר שמכיוון שהיא אותרה, מותרת צרתה, משמע, שאפילו אם היא לא הלכה והתחתנה על פי העדות של עצמה עם מישהו אחר, כבר צרתה מותרת להתחתן עם מישהו אחר. נוכל הגמרא האימה, תפרש את הדברים. הועיל והותרה וניסית זו שהעידה שבעלה מת, ואם לא שהוא מת, היא לא הייתה מקלקלת לעצמה. כיוון שהתחתנה עם מישהו אחר, צרתה גם כן יכולה להתחתן עם מישהו אחר. שואלת הגמרא, אם באמת רבי אלעזר, כדי שהצרה תסמוך על עדות צרתה שבעליהם מת, זו שמעידה צריכה להתחתן, אז גם זה שהיא מתחתנת עדיין זה לא אומר שהעדות שלה נכונה. ולחוש דילמה בגיטה עתאי, אולי בעלה לא מת, אלא גרש אותה, ולכן היא מותרת לאחר. והיא הולכת ומעידה שבעלה מת, היא לא מפסידה מזה שום דבר, כי היא כבר קיבלה מנוגעת. והיא רוצה להרוס גם לצרתה. והעדקה אמרה, אחי, מה שהיא אומרת שבעלה מת, כדי שהיא תיפול במלכודת, תתחתן עם מישהו אחר, והיא תאסר על אותו בעל, לקלקלה לצרה, היא מכוונה, מתכוונת לקלקלה. ואם בכל זאת רבי אלעזר מתיר, במקרה שזו שמעידה בעצמה מתחתנת, מתיר לצרתה להתחתן גם כן, זאת אומרת, שהוא מאמין לעדות של הצרה, אפילו במקרה שהיא לא מתקלקלת מזה. תרץ את הגמרא, לא. באמת אפשר לומר שרבי אלעזר לא סומך בצרה אחת שתעיד ביחס לצרתה. רק כאן אנחנו מדברים במקרה כזה, שהיא מתחתנת עם כהן. אידי אינסיב לישראל, אם היא נישאת לישראל הכי נמי, באמת זה לא מוכיח שבעלה מת. אחא במעסקינן די אינסיב לכהן, מדובר פה שמתחתנת עם כהן. אם בעלה חי, היא לא יכולה להתחתן עם כהן, אבל לא נתן לה גט, גרושה, אסורה לכהן. איך היא מתחתנת עם כהן? זה מה שבאמת בעלה מת, והיא אלמנה, ואלמנה מותרת לכהן. אם היא בעצמה מתחתנת, זה אומר שהעדות שלה עדות נכונה. אז זה אומר רבי אלעזר, שאם היא מתחתנת על פי העדות שהיא העידה, גם צרתה יכולה להתחתן על פי העדות הזאת. אדם בא ומעיד לאישה שבעלה מת, ולכן היא תהיה מותרת להינשא לאחרים. מי אמר שזה היה בעלה? האם הוא ראה שבעלה מת? אז אין מעידין, אלא אם אותו עד מכיר את הבעל, מזהה אותו. על פי מה? על פי פרצוף הפנים, שזה שתי הלחיים, עם החותם. אבל אם אין את אחד מאלה, אין את אחד מהלחיים או את האף, אף על פי שיש סימנים, אם הם לא סימנים מובהקים, אף על פי שיש סימנים בגופו או בכליו, זה לא אומר שזהו. יכול להיות שזה מישהו אחר. אין מעידין אלא עד שתצא נפשו, דווקא אם הוא בוודאי מת, שרחמנא ליצלן, ששם ישמרנו. ואפילו ראוהו מגויד, מחותך איברים, מלא פצעים ודקירות חרב, או צלוב, תלוי במסמר על עץ, ואדם שוטט לארץ, או והחיה אוכלת בו, אפילו שמשערים שהוא לא חי, לא מעידים, אלא אם כן יודעים ודאות שהוא לא חי. אין מעידין על אדם, גם אם הוא בוודאי מת, אלא אם ראו אותו עד שלושה ימים מאז שהוא מת. כי אז אפשר עדיין להכיר בו. כי הפנים שלו לא משתנות. אבל אחר כך כבר הפנים שלו משתנות. רבי יהודה בן בבא אומר, אין בזה דבר קבוע. לא כל אדם שווה. יש אדם שממהר להתנפח יותר משאר בני אדם אחרי שהוא מת. ולא כל המקום שווים. כי יש מקומות שהחמה יוקדת יותר משאר מקומות. ולכן הוא ממהר להסריח ולהשתנות יותר. ולא כל השעות שווים, יש זמנים שהעולם יותר חם. תנו רבנה, למדנו שבשביל לזהות את האדם צריך שיהיו לו את שתי הלחיים והאף, החותם. תנו רבנן, אם אדם מוצא הרוג ויש בו גם פדחת, דהיינו גם מצח, רק אז אפשר לסמוך. אבל אם יש לו פדחת ולא פרצוף פנים, או שיש לו פרצוף פנים ולא פדחת, פדחת כמו שאמרנו זה מצח, אין מעידין עד שיהיו שניהם גם פדחת, הכוונה מצח, וגם פרצוף פנים עם החותם. משמע שצריך בעצם שלושה דברים. את המצח, את הלחיים ואת האף. אמר אביי ויתם הרב כהנא, מה יקרה? מאיפה רואים מהפסוק שמהפנים אפשר לזהות רק על ידי הפנים? הפסוק אומר, הכרת פניהם ענתה בם, העידה בהם. אבל בשאר הגוף אי אפשר להעיד. אי אפשר לזהות. מספרת הגמרא אבא בר מרתא, דהו אותו אדם שנקרא גם אבא בר מניומי, היה חייב הרבה כסף אצל הראש הגולה, ולא היה לו כסף כעת לשלם. אבל לחצו עליו. אבא מסקי בדברש גלות הזוזי, היו נושים בו בני ביתו של ראש הגולה הכסף. מה עשה? היה צריך לעבור לאדם. אבל רצה שלא יזהו אותו. הייתי הכירה, לקח שעבה, יש לי בגלל שזה צבע של הפנים, דבק בבלייתה, הדביק את זה במטלית בלויה, דבק באפוטה, הדביק את זה לעצמו על המצח, חלף כמה, הוא עבר ליד אנשי ראש הגולה, ולא בשקרוע, לא זיהו אותו. למדנו במשנה, שמזהים אדם רק על פי הפנים שלו, ולא על פי סימנים. אף על פי שיש סימנים וכולי, בגופו או בכליו, זה לא אומר שזהו. שואלת הגמרא, למימרא, זה שלא מתירים אישה על פי סימנים רגילים, זה סימנים לאו דאורייתא? כשאדם מוצא איזושהי אבדה, יש מצוות השבת אבדה, אבל כתוב עד דרוש אחיך אותו, צריך לדרוש את המעבד, האם הוא באמת המעבד האמיתי או שהוא גנב או שהוא רמאי. איך דורשהו אם רמאי הוא או שאינו רמאי? על ידי סימנים. האם אותם הסימנים שמחזירים אבדה, זה תקנה של חכמים, זה לא מהתורה? ולכן, רק בממון סומכים על סימנים, אבל לא באיסור אשת איש למשל? ורמין היא, אדם שליח שמביא גט לאישה, והגט נאבד ממנו, ומצאו את הגט. אי אפשר לגרש עם הגט הזה שמצאו את האישה. חוששים שזה גט של מישהו אחר, שהשם שלו והשם של אשתו זה אותו שם כמו זה ואשתו. אבל אם מצאו, אם השליח מצא את הגט, קשור בכיס, ובארנקי, או בארנק, ובטבעת, והוא מזהה שזה שלו, או שהגט נמצא בין כליו, מצא את זה בין הכלים שלו, אפילו לאחר זמן מרובה, אבל מכיוון שהוא מזהה את הכלים שלו, והוא רואה שהגט קשור בכלים שלו, הגט הזה קשר, רואים שסומכים על סימנים גם להתיר, אשת איש, רואים שסימנים זה, כן סומכים על זה מהתורה. אז למה במשנה שלנו כתוב, שלא סומכים על סימנים בגופו של האדם או בכליו, להתיר, לומר שהוא מת ולהתיר את אשתו? אמר הבעל לא קשיא. באמת, יש ויכוח האם סימנים הם מהתורה או לא. הברייתא שאומרת שאפשר להסתמך על סימנים, להתיר אישה, כמו דעתו של רבי אליעזר בן מאווי, שסובר שסימנים סומכים עליהם מהתורה. והמשנה שלנו שאומרת שסימנים אי אפשר לסמוך עליהם להתיר אישה, זה כמו דעת רבנה, שסובר שסימנים הם לא הוכחה מהתורה, זאת אומרת מהתורה זה לא הוכחה. דתניא. אדם מת, שיש לו יבלת, ויודעים שהאדם הזה, שיודעים על בעל של איזו אישה מסוימת שהיה לו כזאת יבלת. אין מעידין על השומה, אי אפשר להעיד שזה באמת אותו אדם, על סמך אותה יבלת. זה דעת חכמים, משמע שחכמים סוברים שסימנים הם לא הוכחה מהתורה, אלא רק מדרבנן. לעומת זאת, רבי אליעזר בן מאווי אומר, מעידים על פי יבלת, מה אליו באק המפלגי וכי לא בזה המחלוקת ביניהם. דמר, רבי אליעזר שמתיר על פי סימנים של יבלת, הוא סבר סימנים דאורייתא. ומר, חכמים שסוברים שלא מסתמכים על זה, סבר סימנים דרבנן, אמר אבל לא, זה לא הוכחה. אפשר לומר דכולי עלמא, גם רבי אליעזר וגם חכמים מסכימים, שסימנים הם הוכחה מהתורה, דאורייתא. ואם שומה זה סימן, באמת היו מתירים על פי השומה הזאת, על פי היבלת הזאת. אבל הכה, ויכוח הוא, בשומה, האם מצויה בבן גילו? זאת אומרת, רש"י כאן כותב, שנולד בפרק אחד ובמזל אחד. יש מושג, שאדם שנולד באותו זמן ויש לו את אותו מזל, יהיה לו את אותה יבלת. יש כזה מושג. אז האם באמת יהיה לו את אותה יבלת? אדם שנולד באותו מזל, האם יהיה לו יבלת בדיוק כמו השני שנולד באותו זמן? וזה הוויכוח. מר סבר, דעת חכמים, שומה מצויה בבן גילו, את אותה יבלת שיש לו, יש גם זה שנולד באותו מזל שלו, לכן זה לא הוכחה שזהו. מר סבר, רבי אליעזר בן מאווי חולק ואומר, שומה אינה מצויה בבן גילו, אם יש את היבלת הזאת, זאת יבלת מיוחדת לאדם הזה, זה כן סימן. מי כדם ראה שאומרים הסבר אחר בוויכוח. הכה, כאן בשומה עשויה להשתנות לאחר מיטה, האם היבלת עלולה להשתנות אחרי שהבן אדם מת, המראה שלה משתנה, וזה כמפלגה, בזה הוויכוח. מר סבר דעת חכמים שהשומה עשויה להשתנות לאחר מיטה, לכן זה לא סימן. רבי אליעזר בן מאווי, מר סבר אינה עשויה להשתנות לאחר מיטה, לכן זה כן סימן. ויקדם ראש אחרים אומרים, אמר רבה, דכולי עלמא, כולם מודים שסימנים זה לא הוכחה מהתורה, זה רק תקנה מדרבנן. והכה, בשומה סימן מובהק כמפלגי. זאת אומרת, גם אם סימנים סתם, אנחנו לא סומכים עליהם מהתורה, אבל בסימן ממש מובהק, כן סומכים אפילו מהתורה. השאלה היא האם היבלת הזאת זה סימן מובהק או לא, בזה הוויכוח, בזה כמה מפלגי. מר סבר, דעתו של רבי אליעזר במאווי, סימן מובהק, שזה כן עכשיו סימן מובהק. מר סבר, שזה לא אף סימן מובהק. כיוון שסימנים הם מדרבנן, אי אפשר לסמוך, להתיר אישה על פי זה. שואלת הגמרא, ולהך לישנה, לפי אותו לשון דאמר רבה, שכולם עודים סימנים דאורייתא. סומכים על סימנים אפילו מהתורה. כל השאלה, אם שומע זה סימן וכו'. הקטן, המשנה אומרת, אף על פי שיש סימנים בגופו ובכליו, אנחנו לא סומכים על זה. זאת אומרת, אם לא מזהים את הפנים של הבעל, של האדם הזה שמת, שזה בעלה של אותה אישה, אבל יש סימן על גופו או על כליו, אנחנו לא סומכים על זה. למה לא? אם סומכים על סימנים מהתורה, למה שלא נתיר אישה על פי סימנים? עונה הגמרא, אם יש סימנים, בוודאי שנסמוך. סימן מיוחד בגופו, בכליו, בוודאי שנסמוך לפי זה. מה שכתוב כאן שלא סומכים על סימנים בגופו, למשל, זה ארוך, גבוה וגוץ, או שהוא לא גבוה. כליו, איזה סימנים לא סומכים? על שום סימנים, למה? דחיישינה לשאלה. יכול להיות שהוא משתמש עם הכלים האלה, הוא שאל אותם ממישהו, זה לא חייב שזה הכלים שלו. שואלת הגמרא, והיא חיישינה לשאלה. אם כשאתה רואה סימן על כלי, זה לא אומר שמי שהכלי אצלו, זה אומר שזה הוא, כי יכול להיות שהוא שאל את זה מבעל הכלי, אז הרי אנחנו יודעים שכשמצאו חמור, ועל החמור עצמו אין סימן, אבל על העוקף שמניחים על גב החמור, שעליו יושבים הרוכבים, יש סימן, ואדם משיב סימן על העוקף של החמור, משיבים לו את כל החמור בסימני עוקף. איך עם האדרינן? תחשוש, אולי הוא שאל את העוקף ממישהו אחר, ואם כן, אולי זה לא החמור של בעל העוקף. עונה הגמרא, לא שיילי אינשי עוקפה. בין בעלי החמורים יש מנהג שהם לא שואלים עוקף ממישהו אחר. דמסכב לי לחמרה. זה מזיק ועושה נגעים לחמור, זה מציק לו, זה לא טוב בשבילו. צריך את העוקף שלו. שואלת הגמרא, שאלה נוספת. אם אנחנו אומרים שסימנים בכלי זה לא הוכחה, כי אולי האדם שאל את הכלים האלה והם לא שלו. אז אמרנו הרי בברייתא שאם אדם היה שליח למסור גט לאישה והגט נאבד לו, ובסוף מצאו לאותו גט קשור בכיס ובארניקי ובטבעת והוא מכיר שזה שלו, אז הוא יכול לתת את הגט לאישה. איך עם האדרינן? איך מחזירים את הגט על פי הסימנים האלה? תחשוש, אולי הוא ישאיל את הכלי הזה למישהו אחר, וממנו נפל הכלי הזה. תרץ את הגמרא, בדיוק שלושה כלים האלה אין דרך להשאיל. למה? טבעת לא משאילים, כי מה זה הטבעת? היום יש לנו חתימה. אדם לוקח את חותם. בזמנם, על הטבעת היה מין חותמת כזאת, שהיו טובלים אותה בדיו וחותמים. או שהיו לוקחים איזושהי חימר ועושים את הסימן של הטבעת על גבי החימר, היו מטביעים אותו. אגב, זה טבעת מלשון הטבעה. היו מטביעים את הטבעת על גבי החימר, וכך היה יוצא הסימן של אותו אדם. היו יודעים שהבן אדם הזה חתם עם הטבעת שלו, כמו ונחתום בטבעת המלך. אדם לא הולך לשאיל את הטבעת שלו למישהו אחר, כי הוא הולך לחתום לו על כל הצ'קים, לחתום לו על כל השטרות, ויחייב אותו על דברים שהוא לא חייב. חייש לזיופי, אנשים לא רוצים שיזייפו את החתימה שלהם. כיס וארנקי, גם כן אנשים לא משאילים, כי יש בזה איזשהו ניחוש. מנח שאין שאנשים עושים איזה סימן כזה, שאם מישהו לוקח את הארנק או את הכיס שלו, לוקח לו את המזל, ולכן לא מושלי, אנשים לא משאילים את זה. שאלנו מקודם, לפי איך שאמרנו, לפי דעת רבה, לפי הלשון הראשון, שהוא סובר שסימנים זה ודאי הוכחה מהתורה. נשאלת השאלה, למה כשרואים סימן על הכלי של האדם, יודעים שזה כלי של אדם מסוים, אנחנו לא מסתמכים לומר שזה אותו אדם? למה באמת לא סומכים על הכלים? הרי סימנים זה מהתורה לפי רבה, לפי הלשון הראשון. אתה רואה אדם, יש לו למשל כלי מסוים, אתה רואה בן אדם, אתה לא מזהה את הבן אדם, אבל אתה רואה את הכלים שלו ויש לך סימן על הכלי שזה כלי של אותו אדם, למה שלא לומר שזה אותו אדם? אם סימנים הם מהתורה, אז תרצו תירוץ אחד, כי יכול להיות שהוא ישאיל את זה למישהו. תירוץ אחר, והיא בית תאימה. באמת לא חושבים שהוא ישאיל את זה למישהו, אבל למה לא סומכים על סימני כליו? כי מדובר פה שזה לא סימן. כי הכלי, למשל לבן או אדום, זה לא נקרא סימן. חיווה הרי שזה לבן, מסומק, שזה אדום, זה לא נחשב סימן. אבל אם יש, כי יש הרבה בגדים עם הצבע הזה, אבל אם יש לו סימן ממש מפורט, אז אפשר לסמוך על זה. למדנו במשנה שאדם שבא להעיד לאישה שבעלה מת, לא נאמן להעיד, אלא אם כן הוא ראה את הבעל מת. אבל אם הוא ראה אותו פצוע, ואפילו מגויד וכו', הוא לא נאמן לומר שהבעל מת אם הוא לא ראה אותו מת בפועל. זה שהוא היה מחותך ומגויד, זה לא אומר שהוא בוודאי ימות. שואלת הגמרא למימרא, אחרי אתה רוצה לומר, זה אדם שנמצא במצב שהוא מגויד, חיי, יכול להיות שהוא יחיה אחר כך? והרי הוא רמין, יש משנה שאומרת כך, אדם כדי שיתמת תומת מת, אינו מתמה עד שתצא נפשו, רק כשהוא מת בפועל. ואפילו במצב שאין לו סיכוי לחיות, ואחת הדוגמאות מביאים מגויד, שהוא מחותך, שנחתכו הורידים שלו, ואפילו גוסס שהוא נאבק בתהליך של המוות, שהוא בוודאי ימות בסוף, אינו מתמת תומת מת. אבל אתה מדייק מכאן, תמה תמויי לא מתמה, אמנם הוא לא מתמת תומת מת כי הוא חי כעת, אבל המיחיה לא חיי, הוא לא יוכל להמשיך לחיות ככה. כי אם כן, שיש לו אפשרות לחיות ככה, מה החידוש שהוא לא מתמת תומת מת? תרץ את הגמרא, אמר הבא אלו קשיה. המשנה שלנו שאומרת שאם הוא מגויד, הוא כן יכול לחיות, ולכן אי אפשר להעיד עליו שהוא מת, זה כדעת רבי שמעון בן אלעזר. בהועלות המשנה שאומרת שהוא לא מתמת תומת מת, משמע שהוא לא יכול לחיות, אבל כעת הוא לא מת עדיין, זה כמו דעת רבנן. דתניא, מעידין על המגויד, שרואים אדם שהורידים שלו מחותכים, אפשר להעיד עליו שהוא מת גם אם לא ראו את המיטה בפועל. ואין מעידין על הצלוב. אדם שהוא נתלה בצורה שהוא צלוב, אי אפשר להעיד עליו שהוא מת כי הוא יכול לחיות. זה דעת חכמים. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אף על המגויד אין מעידין. כי לפי דעתו, מפני שיכול להיקוות, אפשר לרפא את הדימום על ידי שצורבים בדבר רותח את המכה, וככה הוא יוכל לחיות. שואלת הגמרא, את המשנה שלנו אתה מעמיד כמו רבי שמעון בן אלעזר, שסובר שאדם מגויד יכול להיות שהוא יחיה, וממצית לאוקמי, כי אפשר להעמיד את המשנה שלנו כמו רבי שמעון בן אלעזר, והקטן, אי סייפה, הרי בהמשך המשנה שלנו מסופר, מעשה במקום שנקרא אסיה, באחד, ששלשלו הוא עם חבל, קשרו את החבל לרגל שלו, שלשלו אותו לתוך הים, אולי רצו שהוא יביא משהו מתוך הים שנפל, והוא פשוט טבע בתוך המים, וניסו בכוח למשוך אותו החוצה, והסיפור מאוד מצמרר. הצליחו למשוך, אבל רק את הרגל. הרגל שלו לא עלינו נתלשה, ולא עלתה בידם אלא רגלו. לא ידעו אם הוא חי או לא, ואמרו חכמים צריך לבדוק את הרגל. כמה נחתך מהרגל? הרגל, הרי יש את הכף רגל, יש את השוק, ולאחר מכן את הירך. הברך זה הנקודה שמחברת בין השוק לבין הירך. אמרו חכמים, אם נחתך עד הברך, אבל הירך עצמה השלמה, הוא יכול לחיות. ולכן, אם נחתך מן הארכובה ולמעלה, ולא ידעו האם הבן אדם הזה יכול לחיות או לא. ואמרו חכמים, תלוי כמה מהרגל שלו נחתך והצליחו להוציא. הרגל, יש שלושה חלקים, יש את הכף רגל, יש את השוק ולאחר מכן את הירך. מה שמחבר בין השוק לירך זה הברך. הברך זה הנקודה ששם תלוי. אם נחתך מהברך ולמעלה כלפי הירך, הוא לא יכול לחיות, אבל אם נחתך מהברך ולמטה, הוא כן יכול לחיות. לכן אמרו, תבדקו. אמרו חכמים, אם הרגל שהצליחו להוציא מן הים זה מן הארכובה, מהברך ולמעלה לכיוון הירך, שנחתך לו גם חלק מהירך, אז הוא לא יכול לחיות ותנסה אשתו. ואם החלק מהרגל שהצליחו להוציא זה מן הארכובה ולמטה לכיוון השוק, הוא יכול לחיות, ולכן מכיוון שהוא טבע במים יכול להיות שהוא יצליח להינצל ולצאת במקום אחר, לא תנסה אשתו. ואם המשנה זה כמו דעתו של רבי שמעון בן אלעזר, שמגויד יכול לרפא את עצמו כשהוא צורב את המקום של המכה, אז גם אם נחתכה רגלו למעלה מן הברך, יותר בכיוון הירך, הוא יכול להירפא על ידי שיצרבו את המקום של המכה והוא יחיה. תרצת הגמרא, שאני מעיה, כאן זה שונה כי הוא טבע בתוך המים. דמר זו מכה, מחזקים ומגדלים את הכאב של המכה, ולכן הוא יותר מסוכן, כי המים פשוט מונעים מהאפשרות לצרוב את המכה, והוא לא יכול לחיות. אבל כשאדם נחתך והוא לא במים, זה לא אומר שהוא לא יכול לחיות, כי אפשר לצרוב במה שהוא רותח את המכה, והוא כן יוכל לחיות. שואלת הגמרא, ואמר רבא בר בר חנה, אני ראיתי לדידי חזי לי, ההוא טייאה, את אותו ישמעאלי, דשקיל ספסירה, הוא לקח חרב, וגיידי לגמלי, הוא גדע את הרגל של הגמל מן ערכובה ולמעלה, במקום הירך, ולא הפסיקתי לנערותי, מיד הוא מת אותו גמל, הוא לא הפסיק, הוא לא הספיק לגמור את הנעירה של הגמל נער, והוא מיד מת. אז אם כן, איך אומר רבי שמעון אלעזר, שמגויד אפשר לצרוב לו את המכה? הרי אתה רואה שהגמל הזה מת מיד, לפני שבכלל הספיקו לחשוב לצרוב לו את המכה, אז אם כן, מגויד לא יכול לחיות. אמר הבעיה תירוץ, ההיא, אותו גמל, קחי שאהביה, הוא כבר היה כחוש, ולכן הוא מת מיד, אבל אי אפשר להוכיח שכל מגויד אי אפשר להספיק מהר, ולצרוב. רבא אמר, תירוץ אחר, באמת מגויד לא יכול לחיות. ומה שהמשנה שלנו אומרת, שאדם שהוא מגויד, שהוא נחתך לו עלינו, יכול להיות שהוא חי, מדובר שהוא נחתך ונדקר בסכין שהיא בעצמה מלובנת. וזה דברי הכל, גם חכמים שסוברים שבדרך כלל מגויד לא יכול לחיות, כאן הם יודעים שהוא כן יכול לחיות, כי הסכין עצמה שחותכת, היא מעלה ארוחה וצורבת את המכה, שירפא. למדנו במשנה שאם אדם רואה מישהו שהחיה אוכלת בו וכולי, עדיין אי אפשר להעיד שהוא מת, כי יכול להיות שהוא צריך לנצל. אמר רב יהודה אמר בשם שמואל אושנו, שיכול להיות שהוא ניצל, אלא כשהחיה אוכלת בו במקום כזה, שאין נפשו יוצאה. יכול להיות שנגסה חתיכה ונהייתה שבעה בזה והלכה, והוא הצליח לרפא את אותו מקום של הנגיסה. אבל אם ראו שהחיה אוכלת ממקום שנפשו יוצאה, אפשר בגרון לא עלינו, מקום כזה, או בלב, אז מעידין להשיא את אשתו. ואמר רב יהודה אמר שמואל, שחט בו שניים. יש שני סימנים שאם חותכים אותם, אז כל בעל חי מת. והקנה והוושת, זה בדרך כלל בשחיטה. אבל אם רואים לו עלינו שחיטה של אדם, שחטו את הקנה והוושת, או את רוב הקנה והוושת, והבן אדם הצליח לברוח, הוא ברח, לא ראו שהוא מת, בכל זאת מעידין לעשי את אשתו, כי בוודאי מת אחר כך. שואלת הגמרא, היני, נשחטו הסימנים של האדם, הוא נחשב מת, ואמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, מקרה של אדם ששחטו בו שניים מהסימנים, או רוב מהשניים של הסימנים, ואותו אחד שנשחט רמז, ואמר לאלה שעמדו סביבו, כתבו גט לאשתי, והוא ממנה אותם שליחים לתת לה את הגט. הרי אלו יכתבו ויתנו, לא חוששים שהוא ימות לפני שיתנו את הגט. אז רואים שגם אדם שנחתכו סימניו, עדיין הוא מוחזק כחי. עונה הגמרא, נכון, ודאי שהוא מוחזק כחי הוא באותו זמן. בסופו למות, אבל הוא לא יכול לחיות בצורה כזאת. אז לכן, אמנם הוא יכול לתת גט, והגט יכול להיות שיתנו אותו כשהוא עדיין חי. אבל כשראו בן אדם מצב כזה, בוודאי סופו למות. לכן מעידים עליו שהוא מת להשיא את אשתו. שואלת הגמרא, אם חתכו את שני הסימנים או רוב שניים, ודאי שהוא ימות, אלא מעתה, הרי יש הלכה שאדם שהורג אדם אחר במזיד, חייב מיתה. אבל אם זה היה בשוגג, למשל הוא היה ביער, לקח גרזן, בא לחטוב עצים כדי שיהיה לו להשיק את התנור וכדומה, והחיבור בין הגרזן למות, לידית, היה רפוי, וכשהוא בא להקות בשביל לחתוך את העץ, נפל הגרזן מעל העץ, ובדיוק עבר שם בן אדם והוא מת. זה נקרא המקרה שהתורה נותנת לאדם שרוצח בשוגג. אדם כזה הולך לגלות, הולך להרי מקלט. עכשיו, אם אתה אומר שכשחותכים את שני הסימנים, או רוב שניים, האדם הוא ודאי מת, אז אם אדם עשה דבר כזה לאדם אחר בשוגג, יהה גולה על ידו, שילך לערי מקלט על ידו. למה טניה, למה ברייתא אומרת, שאם אדם שחט בשני שניים או רוב שניים בשוגג, הרי זה אינו גולה, גם אם הוא בסוף מת, זה לא מחמת זה ששחט, אלא אחת מתוך שתי סיבות שתכף נראה, שהוא מת בגלל משהו אחר, לא בגלל הרוצח. ואם אתה אומר שסופו של אדם ש... נחתכו סימניו או רוב סימניו למות, אז אם כן נמצא שהבן אדם הזה הוא הרוצח, הוא צריך ללכת לערי מקלט אם הוא עשה את זה בשוגג. עונה הגמרא, באמת, ודאי סופו למות. אז אתה שואל למה הבן אדם הזה לא הולך לערי מקלט? ההתמר עלה, נאמר זה שתי סיבות, למה באמת הבן אדם פטור? סיבה ראשונה, אמר רב הושעיה, חיישין אנשי מהרוח בלבלתו, אולי בגלל הרוח שנשבה, גרמה לו למות. ואם לא זה, הוא לא היה מת. אי נמי, סיבה נוספת, שמה אי הוא, אולי זה בעצמו שנשחט, על ידי הפרקוסים שהוא פרקס, הוא קירב את מיטתו, והרוצח הוא לא זה שהרג אותו. אבל על כל פנים, ודאי סופו למות. לכן, לעניין גלות, אי אפשר לומר שזה שעשה את זה הוא הרוצח, בוודאות שצריך להרי מקלט. אבל לגבי להעיד לאשתו שבעלה מת, ודאי שהוא ימות, ולכן היא מותרת לנסה לאחרים. מהי בעיניי ואיזה הבדל יש בין שני הטעמים? האם הסיבה שההוא שנשחט מת זה בגלל שהרוח בלבלה אותו, או שהסיבה היא שעל ידי הפרקוס הוא קירב את מיטתו? ההבדל הוא דשחטי בביתא דשישא, שחטו אותו במקום של שיש שאין בו חלונות שהרוח לא שולטת שם. ואז אם הסיבה היא מכיוון שהרוח בלבלה אותה, כאן אין רוח, אבל הוא פרקס. אז אם הסיבה היא מכיוון שהוא קירב את מיטתו על ידי הפרקוס, כאן באמת הוא קירב את מיטתו. הנה מי, הבדל נוסף, דשחטי בברה, שחטו אותו מבחוץ, מקום שהרוח שולטת, והוא לא פרקס. אז אם הטעם שמהרוח בלבלתו, אז כאן באמת יכול להיות, לכן הבן אדם שרצח יהיה פטור מהרי מקלט. אבל אם הטעם שההוא קירב את מיטתו, פה באמת, הוא לא קירב את מיטתו אותו אדם שנרצח בגלל שהוא לא פרקס. לפי זה, האדם שרצח כן יהיה חייב. למדנו במשנה, שאם אדם רואה אחד מת, והוא רוצה להעיד עליו שהוא מת כדי להתיר את אשתו להינשא לאחרים, אז אם הוא ראה אותו בתוך שלושה ימים מאז שהוא מת, הוא יכול להעיד עליו כי באמת אפשר לזהות. אבל אחרי שלושה ימים כבר אי אפשר להעיד כי האדם משתנה. רבי יהודה אומר, זה לא עניין של זמן, כי לא כל האדם, ולא כל המקום, ולא כל השעות שווים. יכול להיות אדם שממהר להשתנות, יש מקום שמאוד חם ממהר להשתנות, יכול להיות זמן מאוד חם שיכול להשתנות יותר מהר. עכשיו, אפשר לבאר את דבריו של רבי יהודה, שהוא בא להקל. שיכול להיות מקרים מסוימים, שאפילו אחרי שלושה ימים עדיין יהיה אפשר להעיד, ויכול להיות שהוא בא להחמיר, שאפילו בתוך שלושה ימים כבר יש מקרים שאי אפשר להעיד. היבה אלו, האם רבי יהודה בן בבא לכולה פליג, האם הוא בא להקל על התנא הראשון, שלפי התנא הראשון עד שלושה ימים אפשר להעיד, ורבי יהודה אומר שאפשר להעיד במקרים מסוימים גם אחרי שלושה ימים, או לחומרא פליג, שהוא בא להחמיר ולומר שאפילו בתוך שלושה ימים יש מקרים מסוימים שאי אפשר להעיד. נסה הגמרא ליישב את השאלה, תשמע, דאו גב, ראה מעשה בזה אדם, דטבע במקום שנקרא קרמי, והוציאו אותו, עסקו במקום שנקרא בי הדיה, לבטר תלת היומין, זה היה אחרי שלושה ימים מאז שהוא טבע. ואפילו שזה היה אחרי שלושה ימים, ובאו לראות וזיהו אותו, לא חששנו שמה כבר אי אפשר לזהות אותו כי כבר עברו שלושה ימים, אלא אנסה והרב דימי מנהרדיה לדביטו. רב דימי מנהרדיה התיר לאשתו להינשא. ותו מעשה נוסף, ההוא גב ראה איזה אדם דיטבע, טבע בנהר חידקל שנקרא דגלת. ועסקו הוא, הצליחו להוציא אותו על הגישרה דשביסטנה, של העיר שביסטנה. וזה היה אחרי חמישה ימים מאז שהוא טבע. ובכל זאת, אנסבה רבה לדביטו, רבה התיר את אשתו להינשא, אפומה דששוויני, על פי זיהוי של חברים שלו, שזיהו אותו לבטר חמישה יומי, אחרי חמישה ימים מאז שהוא טבע. היא אמרת לשלם הפל... יעמד בשלמה לכולה פלגים, תרצה לומר שרבי יהודה בן בבא בא להקל ולומר שלא רק שלושה ימים אלא יכול להיות יותר משלושה ימים אם המקום הוא קר והבן אדם הזה לא כל כך ממהר להשתנות אחרי מיטתו וכולי. אז הנה הוא דוד. אלה שדיברנו על רבה, או מי שהיה במקרה הראשון, רב דימי מן ארדיה, הסתמכו על דעתו של רב יהודה בן בבא. אלא אי אמת לחומרא פליגים, תגומר שרב יהודה בן בבא מחמיר יותר מהמשנה. אז אם המשנה אומרת שאחרי שלושה ימים אי אפשר להעיד, אז אין אף אחד שצובע שאפשר כן להעיד, אז איך הם התירו על פי עדות של מישהו שראה את המת אחרי שלושה ימים? הנה דוד כמען, כמו מי הם התירו את נשותיהם של אלה שנהרגו על פי עדות של כאלה שראו אחרי שלושה ימים, הרי אחרי שלושה ימים קריב של לזהות, עונה הגמרא, באמת יכול להיות שרבי יהודה בן בבא בא להחמיר, ואין אף דעה שסוברת שאחרי שלושה ימים אפשר לזהות בן אדם אחרי שהוא מת. אבל מכיוון שכאן מדובר שהמת היה בתוך מים, שענה מאיה דצמתי, שבן אדם היה בתוך מים זה שונה, כי הם צומתים ומעמידים את הצורה מחמת הקרירות שלהם, ולא מניחים לצורה שלו להשתנות, זה כמו בהקפאה כזאת, כמו בקירור. וגם אם הוא היה במים יותר משלושה ימים, אפשר עדיין לזהות. שואלת הגמרא, והאמרת, מה אמר זו, מה כאמרנו לגבי אדם שהוא נחתך, הרגל שלו נחתכה, אמרנו שאפילו שיש מקרים שבהם אפשר לצרוב את המכה, אבל ברגע שזה היה בתוך מים, אז המים מרחיבים את המכה ומזיקים למכה. אז אם כן, גם כאן המים אומרים לגרום לבן אדם להשתנות יותר, ושלא יהיה אפשר לזהות אותו אפילו יותר מהר. עונה הגמרא, יש הבדל, מים עושים שתי פעולות. מקרה אחד, במקרה של אדם שמת והוא לא פצוע, הם משמרים על הצורה שלו ואי אפשר לזהות אותו גם אחרי שלושה ימים. אבל מצד שני, כשיש מכה פתוחה, פצע פתוח, הם מגדילים ומזיקים למכה. זה מה שמתאר את הגמרא. הנמילי, מתי המים מזיקים למכה? איך דאיקה מכה? כשיש פצע פתוח, אז המים חודרים ומזיקים. אבל איך דאיקה מכה? בן אדם שהוא מת בלי שיש לו פצע פתוח, ממצמת סמית, הקור של המים משמר ומעמיד לו את הצורה. ולכן, אפילו אחרי שלושה ימים אפשר לזהות ולהעיד להתיר את אשתו. עכשיו, כשבאו והוציאו בן אדם מהמים אחרי כמה ימים יותר משלושה ימים, וראו מיד אחרי שהוציאו אותו מהמים את הצורה שלו, אפשר לזהות מי הבן אדם ולהתיר את אשתו. אבל זה רק אם באופן מיידי ראו אותו. ואני מילי, לכי עסקי חזי בשעתי. כשהוציאו אותו, מיד הם זיהו אותו. אבל השתהה, אם הוא שעה אחרי שהוא עלה ליבשה, כיוון שהוא נוטב במים, מטפח תפח, כשהוא עולה ליבשה הוא מיד מטפח והצורה שלו משתנת, ולכן אי אפשר להעיד עליו שהוא מת, ואי אפשר להתיר את אשתו להינשא לאחרים. עד כאן דף קוף חף.